אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסלר.
ברוכות הבאות לפודקאסט שלי, נשים מדברות. כאן מעיין רוגק וסלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. היום אני הולכת לדבר איתכם על הקושי בביסות חושי. נדמה שלאחרונה אנחנו שומעים יותר ויותר ילדים שמאובחנים בכל מיני אבחנות מפוצצות כאלה. יש לו יתר גירוי, תת גירוי, הפרעות קשב וריכוז, ADHD, ADD. ואנחנו לא בטוחים, כי איבדנו קצת מהאינטואיציה ההורית שלנו, אם באמת יש לילד שלנו איזושהי בעיה, איזושהי הבחנה של משהו שצריך לטפל בו, או שאולי פשוט הילד שלנו קצת רגיש של יתר על המידה. אז אם אתם לא בטוחות ואתם מרגישות שהילד שלכם מתמודד עם כל מיני קשיים בבית, בגן, באופן חברתי והתנהגותי וקוגנטיבי, אז תקשיבו לפרק של היום, כי לימור זקר דהן מטפלת בשיטת אלבאום, שמתמחה בטיפול בילדים עם קושי בביסות חושי, הולכת להסביר לנו בדיוק מה זה, איך מטפלים בזה, מה ההבדל בין זה לבין הפרעות אחרות, והאם לילדים שלכם יש הפרעה כלשהי, או שהם פשוט קצת יותר רגישים. אז שלום לך לימור.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב, איזה כיף שאת כאן.
כיף להיות כאן, תודה על ההזמנה.
טוב, לימור, את כאן, כי אנחנו יכולים לדבר על נושא גם חשוב וגם מאוד מדובר.
מאוד.
אני לא יודעת אם זה רק אני, ובגלל שאני עובדת עם ילדים, אבל כאילו נדמה לי שבשנתיים האחרונות, אני כל הזמן שומעת את המילה ויסות חושי. הורים שפתאום שמעו את זה ושואלים אותי מה זה, ילדים שמקבלים אבחונים על ויסות חושי, וכזה מין תחושה כזאת שלכולנו פתאום יש איזושהי בעיה בתחום הזה, ולכן הבאתי אותך.
כן.
אני רוצה, את יודעת, לפני שאנחנו מתחילות להיכנס לעניינים הטכניים, ומה זה ויסות חושי, ואיך אנחנו יודעים אם יש לנו, ואיך מטפלים, אני רוצה שתספרי קודם כל עלייך.
בטח.
ועל מה שאת עברת.
בטח.
ילדה.
מאוד חשוב. וזו הסיבה גם שזה נושא כל כך קרוב לליבי.
כן.
אז אני בת 35 היום, אני אימא, נשואה, וכילדה, מה שמסתבר זה שגדלתי עם קושי בביסות חושי. וזה נכון שאת הקושי בביסות חושי גילו לראשונה באזור שנת 72. אני הייתי 84, זה לא פער מספיק בשביל שידעו מה זה.
כן.
או שזה לא הגיע אליי פשוט, אחד מהשניים. לא ידעו מה זה, לא הבינו מה זה, הדביקו כל מיני תגיות של מפונקת, ובחיינית ורגישה מדי. אצלי הרגישות באה לידי ביטוי גם במגע, בעיקר.
כן.
מרחב אישי גדול, זה משהו שאני צריכה עד היום. האודיטורי, האוזניים, משהו שככה, גם דלקות אוזניים חוזרות, וגם ירידה בשמיעה באיזשהו שלב, ניתוח כפתורים וכולי. אבל רעש זה משהו שתמיד הפריע. ריחות, אני חושבת שקצת פחות, זה משהו שדווקא בא לי יותר הלאה עם השנים, שזה מעניין. כן. אבל לא, באמת לא היה מושג שזה מה שזה, וגדלתי וחייתי עם זה. לשמחתי הרבה, רקדתי מגיל קטן, שזה הציל אותי, אנחנו נדבר גם על זה ועל הקשר. ובשנים, חמש שנים האחרונות שאני ככה בעניינים ובתחום וחופרת בזה ומעמיקה בזה, גיליתי בכלל בלימודים רק, גיל 30, שיש לי קושי בביסות חושי.
את הבחנת את עצמך בעצם?
הבחנו אותי במהלך הלימודים. כן? לא ידעתי שזה זה, וכשידעתי שזה זה, קודם כל אני לא חייזר.
הקלה.
לא נחתתי מאיזה כוכב, בלימודים היו עוד כמה כאלה. אז את כבר מרגישה קצת יותר בבית, וגם הידיעה שיש לזה שם,
כן.
מנמיכה את הסטרס הפנימי, את הגירויים, את הרעש. זאת עוד סיבה לזה שאני גם מדברת עם הורים שמגיעים אליי, לדבר את זה בבית, לנרמל את זה, להגיד את זה, לא להפוך את זה עכשיו לאיזה משהו גדול ועננה, אבל לדבר את זה, זה לחלוטין כאן.
כן. אז כל השנים האלה את סבלת מאיזשהו קושי בביסות חושי, לא ידעת שזה זה, אבל ידעת שמשהו מציק לך, משהו מפריע לך, שאולי את מרגישה קצת שונה מאחרים.
הרבה שונה מאחרים. הרגשתי שאני מגיבה אחרת לסיטואציות, אפילו סיטואציות חברתיות, רגשיות. הגבתי אחרת, הרגשתי שונה. הרגשתי חד משמעית שונה, ולא ידעתי לשים את האצבע על מה זה, איפה זה נופל.
מעניין אם באמת הלכת ללמוד, אגב, כי התחום הזה, כאילו, זה משך אותך שם, זה משהו... זה
אני כל הזמן אומרת. זה אני מצאתי את התפקיד לא פחות, התפקיד מצא אותי לא פחות ממה שאני מצאתי אותו. באמת, זה ממש ככה, דברים לא קורים סתם.
לא, לגמרי לא, ואני מאוד מזדהה איתך, את יודעת, אני מטופלת בעצמי בדיקור מגיל 9, ואני חושבת שבערך בגיל 12 ככה אמרתי לאמא שלי, שבעיקרון זה מה שאני רוצה ללמוד.
מדהים.
זה מה שאני רוצה לעשות.
מדהים.
ועד היום אני אומרת שכנראה שטוב שיש לי פסוריאזיס, כי זה ככה הפגיש אותי, את יודעת, עם המקצוע הזה.
ממש.
ואני חושבת, את יודעת, שכמטפל ברגע שאתה עובר איזשהו משהו, הרבה יותר קל לך לטפל באחרים, כי היית שם, אתה לא מהכובע הזה של המטפל, שאת שאומר, תשנו תזונה, תעשו זה, ונורא קל לו להגיד, אתה עשית את זה בעצמך, התנסית.
לגמרי, לגמרי, וזה ממש מחשבות שעוברות לי בימים האחרונים. איזה מזל שגדלתי כילדה עם קושי בוויסות החושי, בחיי.
באמת.
עכשיו, לא רק זה, אני מבינה מאוד את הילדים שמגיעים אליי, הכמיהה והתשוקה שלי לעזור להם היא בדיוק, כי אני מבינה,
כן.
וכאימא אני מבינה אבל גם את הצד השני.
נכון.
שזה לא פחות חשוב. יש פער גדול בין השפה שהילד מדבר, לבין מה שההורה חווה, וכאן אני כבר אומרת, כל התסכולים וכל הרגשות ייאוש, וכל הכעס, וכל מה שקורה להורה, גם אם יש רגשות אשם גדולים, זה לגיטימי ברמות, זה לא פשוט, בטח אם יש לך יותר מילד אחד, עם רגישויות דומות או כן. אחרות, זה מכניס המון אתגר לבית, המון.
אוקיי, אז בואי באמת עכשיו ככה, לטובת כל מי שמאזין, נסביר בכלל מה זה קושי בויסות חושי, מה זה המערכת הזאת של הויסות החושי, ואז אולי באמת גם נוכל לפרט, איך אנחנו יודעים אם יש לנו את זה.
אוקיי.
אם זה קושי או אולי רגישות, או את יודעת, איפה זה ב... במנעד הזה.
אוקיי, אז זה בדיוק כמו שאמרת, ולפני שאני אסביר מה זה, אני אגיד שאיפשהו כולנו על המנעד הזה. השאלה, אם זה ברמה שמפריע לי אטיקט, ואני מגרד קצת, ממשיך את היום ושוכח, או ברמה שזה ממש מציף אותי, מטריד אותי, והורס לי את כל התפקוד היומיומי, או אפילו אם זה מופיע בכמה חושים שונים.
אוקיי.
זאת אומרת, זה נורא משתנה, וזה גם מה שאני אומרת לגבי אם ללכת לטיפול או לא. כל עוד התפקוד היומיומי הוא סך הכל בסדר, והילד סבבה ומאושר ומשחק וחברים וכו', והלימודים בסדר, יש רגעים קטנים מאתגרים, אוקיי.
זה לגיטימי.
כן. גם אנשים מבוגרים. אבל ברגע שזה נכנס באמת לקושי של התפקוד היומיומי ומפריע ומסרבל ומאתגר את הילד ואת הסביבה, אז שווה באמת לראות אבחון וטיפול. אז כדי להסביר בכלל מה זה, אני אשמח להגיד בכלל מה זה כשאין קושי. כשהמערכת הזו של הויסות קיימת במוח, זו מערכת ששייכת למערכת העצבים, מערכת העצבית, כאשר התפקיד שלה למעשה הוא לקבל מידע מהסביבה דרך החושים, אז שמיעה שלנו שאנחנו שומעים צלילים, העיניים, האף, אנחנו תכף נדבר על עוד שני חושים ש... פחות מכירים בדרך כלל. והתפקיד שלה הוא לקבל את המידע הזה, לעשות תהליך עיבוד בעין, ולבסט אותו שיהיה מותאם למוח.
אוקיי.
שלא יבלבל אותנו, שלא יכניס אותנו לאיזשהו הרפול או משהו לא ברור, שנוכל באמת לתפקד באופן יעיל ומיטבי.
אוקיי, זה קורה לנו בעצם בכל רגע נתון.
זה קורה, לצורך העניין, אני הולכת ברחוב, אין לי קושי בויסות החושי לדוגמה, והרוח על הפנים שלי, וזה איזשהו גירוי שהמוח כבר מקבל, קולט, מבסט, ואני ממשיכה ביום-יום בתפקוד.
אוקיי.
כאשר יש קושי, אז הרוח תציק ברמה מאוד, או, את יודעת, גם כאן על מנעד, או באופן שהוא קל, או באופן שהוא ממש מטריד ומפריע וכולי. עד לבכי לפעמים אצל ילדים.
וואו.
בסך הכל רוח, את יודעת, אומרים.
אוקיי. כן, ואז אנחנו אומרים לו גם.
כן.
בסדר, מה קרה?
זה בסך הכל רוח, כן. כן. אז זה לא בסך, לא תמיד זה בסך הכל רוח.
אז זה משהו שאם אני מניחה שאם יש בו באמת איזשהו קושי, זה יכול להיות מציק ברמה נוראית, כי זה כאילו כל דבר קטן יכול כל הזמן להציק, כי הויסות החושי זה משהו, העניין הזה של לבסט את החושים שלנו קורה כל רגע נתון. האור שלי בחדר, השטיח שלי בחדר, הרע שיש במטבח, זה כאילו משהו שכל הזמן הגוף מתמודד איתו.
נכון.
ואת אומרת במצב התקין, אנחנו לא נרגיש את זה, במצב הלא תקין, זה יכול להציק בכל מיני שלבים ובכל מיני תחומים.
נכון, נכון. Okay. המוח שלנו, בכלל הגוף שלנו, מכונה מופלאה.
נכון.
המוח, כמה שאנחנו יודעים עליו מעט, אז בנושא הוויסות החושי, באמת זה משהו שככה חוקרים אותו שנים, ובאמת יודעים שזה התפקיד של המערכת הזו, לעזור לנו לתפקד באופן מיטבי ביום-יום,
okay.
עם הגירויים הרבים, בטח עם כל הטכנולוגיה הרבה שיש היום, והמסכים okay. והגירויים והצבעים והמשחקים וכולי, ואנחנו נדבר גם, העלית את זה מקודם, כשאמרת שבשנתיים האחרונות נדמה שהנושא הזה הרבה נכון. יותר על פני השטח, אני שמחה שזה ככה, שיעלה עוד. Mm-hmm. וזה באמת הולך ומתגבר מכמה סיבות שאנחנו תכף נרחיב עליהם.
אוקיי, אמרת שיש גם עוד שני חושים אגב.
נכון.
שלא בחושים הרגילים.
נכון,
לא
אנחנו שמיע. מכירים את הראייה, השמיעה, הריח, הטעם וחוש המישהו, שזה למעשה
כן.
האור שלנו שהוא האיבר הכי גדול בגוף. מעבר לכל אלה, יש לנו עוד שתי מערכות שנחשבות חושים. אחת מהן זה המערכת הוויסטיבולרית,
כן.
שהיא אחראית על שיווי המשקל שלנו, כשאנחנו בזמן תנועה. לצורך הדוגמה, רק כדי להבין, כשאני באוטו ואני נוסעת, גם אם הראש שלי למטה, הגוף והמוח מקבלים מסר שיש האצה של המהירות.
כן.
זה בגדול התפקיד של המערכת הזו, ואלה שמתקשים לקרוא בזמן נסיעה, או מתקשים לשבת עם הגב לנסיעה ברכבות וכולי, יכול להיות שם איזושהי רגישות במערכת הוויסטיבולרית, שהתפקיד שלה הוא באמת לשמור על אותו שיווי משקל של הגוף, בזמן ש...
זה גם עניין כזה של בחילות בנסיעות, נכון? שאנחנו כזה, יש את הילדים שאיך שהם נכנסים לאוטו, זהו, זה
בחילות, או שנכנסים לאוטו, כן, אז אני הייתי כזו, זה היה לנסוע מנתניה לחיפה, לצורך העניין, עם ההורים, ועוצרים בדרך, איזה פעמיים שלוש, כי לימור צריכה להקיא.
זה קרה לי מלא.
זה פשוט...
יש לי קושי בביסות החושי.
יכול להיות.
כן, יכול להיות, אני גם לא אוהבת ריחות מאוד קשים.
יכול להיות, יכול להיות.
אז בעצם, אלה סימנים קטנים, זה לא תמיד אומר ישר, שעכשיו כל ילד שמקיא ברכב, יש לו קושי בביסות חושי, אבל יש פה איזה משהו, במערכת הוויסטיבולרית לפחות ספציפית.
כן.
ומה המערכת השנייה?
ויש מערכת נוספת, שנקראת, יש לה שם קצת שובר שיניים, תסלחו לי, לא אני קראתי לה ככה. המערכת הפרופריוצפטיבית.
אוקיי.
בעברית פשוטה יותר, זה מערכת התחושה העמוקה של הגוף. מערכת סופר חשובה, היא חלק מה... היא שותפה למערכת הוויסטיבולרית.
כן.
והתפקיד שלה בגדול הוא לתת למוח אינדיקציה על מיקום האיברים ביחס בינם לבין עצמם, ומיקום האיברים שלי ביחס לסביבה. אני אתן דוגמה שיהיה יותר ברור.
אוקיי.
אם אני אשים את היד מאחורי הגב ועשה את המספר 2, גם אם העיניים לא רואות, אני יודעת שעשיתי 2 עם האצבע.
אוקיי.
אני יודעת שהיד קיימת איפה שהיא נמצאת, ביחס לבטן, ביחס לרגל, וכן הלאה. ואני יודעת איפה הרגל שלי ביחס לשולחן, ואם אני אתרחק איפה היא עכשיו ביחס לשולחן. זה כבר נכנס למקום של התפיסה המרחבית.
כן.
וגם כאן, כאשר יש קושי בביסות חושי מאובחן, אפשר לראות גם במערכת הזו הרבה פעמים איזה שהם ליקויים וסרבולים,
okay.
ילדים שנתקלים בחפצים ונופלים, נתקלים בילדים, אלה שמתיישבים על כיסא ליד החבר, אבל קצת על החבר, כל מיני כאלה. נכנסים פה גם אלה שמחבקים נורא חזק הרבה פעמים, כי הוויסות כוח שלהם הוא לא ברור.
אוקיי, גבולות הגוף.
גבולות הגוף,
אוקיי.
כל סכמת הגוף, כן.
אז אלה חלק מהחושים, זאת אומרת, זה כל החושים שיכול להיות בהם איזושהי בעיה, שתעיד על משהו שקשור לקושי בוויסות חושי.
נכון.
אז מה זה אומר נגיד להורי הממוצע כזה? יש לי עכשיו ילדה בת 2, הנה דוגמה הכי אמיתית וחיה מהבית שלי, נגיד הבת שלי, אם אני שמה לה גרב ואני לא שמה אותה כזה בול, את יודעת, עם הקו הזה.
בעצמי עניינים עם גרביים.
כן, אז היא כאילו, אז היא ממש יכולה לפקוט, היא כאילו, אמא, למה שמת לי את זה ככה? והיא נורא רוצה שאני אסדר לה את זה. זה יכול להיות גם לפעמים באמת פתק של החולצה, שנורא מציק לה, אבל כמו שאת אומרת, סך הכל היא בסדר, וזה עובר אחרי שנייה, ואנחנו ממשיכות הלאה ליום, אז איך אני נגיד כהורה יודע, רגע, זה משהו שאני צריכה לקחת אותה להבחון, צריכה לבדוק את זה, אולי היא קטנה, זה יעבור לה.
אוקיי, אז יש כמה גישות לגבי הגיל, שאיתו כדאי להתחיל. הגישה שלי אומרת שהתחלה נכונה היא סביב גיל 3.
אוקיי.
זה הגילאים שהם עוד ככה... המערכות פחות או יותר הראשוניות סיימו להבשיל, ובאמת ככה אפשר לעבוד, וגם השיח הוא אחר. יש מה לעשות גם עם הגיל הרך. אני חייבת רגע להרגיע את האימהות שחוות איזשהם קשיים מאתגרים עם הקטנטנים. יש הרבה מאוד מה לעשות בבית, גם עם הקטנטנים. בנושא הטיפול אני מקבלת לצורך העניין גילאים אפילו קצת יותר גדולים, ואני ממליצה את האבחון עצמו לעשות מגיל 3, אבל כדי לדעת באמת אם נדרש טיפול או לא, אני חושבת שזה פשוט לקחת איזושהי החלטה שאני עושה תצפית יום, יומיים, שלושה, שבוע.
ככה לבדוק את ה...
כדי לבחון את הילד בזום אאוט.
אוקיי.
יש איזשהו קושי, בוא נעצור רגע. בוא נעצור ונתבונן. אם זה ברמה באמת כמו שאת אומרת, רק הגרב או רק הטיקט, ובסך הכל לך זה עוד איכשהו, את מצליחה להכיל את זה.
כן.
זה איזושהי התעכבות קטנה באותו רגע וממשיכים הלאה. לא הייתי ממהרת להסיק מסקנות וישר לקפוץ לאבחונים וכו'. כמו שאמרתי, כולנו נמצאים על המנעד הזה בסופו של דבר.
כן, זאת אומרת, אני מבינה נכון, וזה מערכת שכל הזמן עובדת, סביר להניח שגם לי וגם לך וגם לבן אדם הממוצע שישב איתנו בחדר עכשיו, יש לנו משהו שמציק לנו, וזה בסדר.
כן.
כי המערכת הזאת לא יכולה כנראה ב-100% כל הזמן, את יודעת, לבסט את עצמה, כאילו ב-100%. אז את יודעת, אני נגיד מפריע לי הריח בקניונים, בלתי נסבל בעיניי, כאילו, את יודעת.
מעניין.
כן, נכנס לחנויות ואני לא יכולה להיות שם.
בחנויות? כן,
זה
הגיוני.
זה נורא.
הם מגזימים. הם לא, גם מגזימים בעוצמה.
זה נורא. אבל מצד שני, אני חיה את חיי, כל בסדר. כאילו, אני לא, אז אולי באמת זה לא נורא, אבל יכול להיות שיש מישהו שנגיד ימנע מללכת למקום כזה, לא ייכנס בכלל.
בטח, אוקיי. הימנעויות זה סיפור שלם. אז גם ההימנעויות, ילד שנמנע מללכת למסיבות ימי הולדת, ולא תמיד בהקשר רגשי, או כשהוא כבר מגיע, אז או שהוא מאוד מאוד רוצה כבר ללכת,
כן.
או שהוא נסער ומפריע ומשתולל וכו'. הרבה פעמים כשבאמת יש קושי משמעותי שמצריך התערבות או בבית או טיפול, אז הגננות מתחילות כבר להציף. לשמחתי גם הגננות כבר יותר מודעות. והורה שמרגיש שיש קושי, מרגיש שיש קושי. כן, כי זה לא נגמר בקצת הגרב, זה ממשיך לאורז בצלחת נפרדת והרוטב בצלחת נפרדת, וזה ממשיך למחסה את האוזניים כשהם בהצגה ומשתולל. חיבוקים לפעמים, יש ילדים שאפילו את ההורים הם לא יכולים לחבק מרוב שהמגע לא פשוט להם, או מחבקים אותם כשזה בא מבחירתם, מיוזמתם של הילדים, בשליטה שלהם. זאת אומרת, אפשר לראות את זה או בכמה מערכות, או באמת בעוצמות מאוד מתמשכות. זה כמו שאת יודעת, אנחנו כולנו ניכנס לתוך חדר הומי אנשים, ומי שאין לו את הקושי, יהיה לו רגע את האוברוולמינג הזה של וואו, יש פה too much רעש וכו'.
כן.
מי שאין לו את הקושי באמת יעבור איזושהי הסתגלות וימשיך הלאה וילך לאכול ולשתות, ומי שיש לו את הקושי, גם אם הוא, סליחה, ימשיך לסחוב את הערב, הוא עוד יצא הביתה ויסחוב את החוויה הרגשית ויעבד ויחשוב וינסה להרגיע.
מה באמת קורה לילד שיש לו איזושהי בעיה בביסות החושי, כרגע לא משנה באיזה חוש, והוא לא מטופל? מה קורה לו בחיים כשהוא מגיע לגן, כשהוא מגיע לבית ספר? עד כמה זה קריטי לטפל בדבר הזה? מה יכול לקרות לו? בוא נגיד אם לא נטפל בו.
אוקיי, אנחנו מדברות כמובן על מצבים שמצריכים טיפול.
כן.
זאת שאלה מצוינת, כי זה יכול לסגור חברתית. אני יכולה להגיד לך שהגיע אליי נער, הוא היה בן 12 או 13 כשהוא הגיע אליי.
כן.
ברמה שהקושי אצלו היה כל כך חריף, חמור וחזק, שהוא עבר לחינוך ביתי.
וואו, אז הוא ממש לא יכל להתמודד עם המסגרת לצורך העניין, עד כדי כך שהוא נמנע לחלוטין.
הוא נמנע לחלוטין, והוא יכול היה להסתדר. כשהוא הגיע לבית הספר, הוא בסך הכל הסתגל וחי את הסיטואציה, אבל הגיע הביתה עם תסכול גדול, וזה התפרק החוצה בבית, והקושי בבית הוא ככה היה מאוד 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 גדול, והמחיר היה כבד מבחינתו. ללכת לבית הספר, זה היה משהו שהיה לו גירויים והרעש וכמות הילדים והצלצול של ההפסקה והריחות של האוכל ושל זיעה של ילד שעובר לילד. יש כל כך הרבה גירויים בבית הספר.
שעד
כדי כך שזה היה too much, והוא קיבל המלצה מפסיכיאטר, אני חושבת, לחינוך ביתי. והוא הגיע אליי לקליניקה, סיפור מעניין אפרופו ריחות, כן. וכשהוא נכנס לקליניקה, הדבר הראשון שהפריע לו זה הריח, באמת. כי מטפלים שם גם, מטפלים במגע, עם שמנים מטריים, ששמים ב... לריחות נעימים לחדר, וגם אם זה היה בעוצמות שהן נמוכות, היה לו נורא נורא קשה, היו מפגשים שלמים שעשינו מחוץ לקליניקה, בחוץ, כן. במסדרון, כי הוא פשוט לא היה מסוגל. אז כמו שאת שואלת, זה יכול מאוד לסגור חברתית, זה יכול להביא להימנעויות רבות מאוד. בסופו של דבר, אנחנו כהורים רוצים לגדל ילדים עצמאים, שיסתדרו בחוץ, גם במקומות עבודה, וגם עם חברים חברתית, וגם בזוגיות, ויקימו משפחה, ואנחנו רוצים את כל הטוב שבעולם בשבילם. וזה לא, אני חייבת אבל להרגיע גם, זה לא מחייב שכל מי שלא עובר כן. טיפול, בהכרח. אבל זה יכול להגיע למקומות האלה.
וזה פשוט ההורה... יכול גם להקל להם על החיים, אני מניחה.
כן,
פשוט.
בואי נראה את ההפוך, כמו כן. שאת אומרת. בואי נראה מה הבנפיט שהוא יכול לקבל נכון. באמת, או, וזה לא רק הוא, זה גם הסביבה. Mm-hmm. זה גם מקל על ההורים ועל האווירה בבית, חד משמעית.
כן, אני מניחה שכשיש לך ילד שיש לו איזשהו קושי בביסות חושי, וכל הזמן דברים קטנים נורא מציקים, אז כל היום נראה אחרת, כי יש התמודדויות נורא קטנות כל הזמן.
כן.
בוא נשב ברכב, אני לא רוצה לשבת, אני לא יכול שהחגורה סוגרת עליי, בא לי להקי, מגיעים לקניון הריח מפריע, מתיישבים במסעדה, מעיף את הצלחת, כי זה לא הרוטב שהוא רצה ביחד עם הפסטה, או שזה נגע לו ב, תדעת, באוף, ו...
או שאפילו הרעש ההומה במסעד. כן. לא תמיד זה משהו שאנחנו נדע לשים עליו את האצבע.
אוקיי.
ולא תמיד הילד ידע להגיד מה, מה מציק לו, וזה המשמע, זה מה שמשמעותי מבחינתי כן. בכל התמונה הזו,
קושי.
כי הם חווים משהו, יש להם באמת קושי, זה קושי פיזיולוגי אמיתי, הם לא עושים דווקא, לא לעצמם ולא להורים.
בחיינים ולא מפונקים ולא...
כן, זה באמת קושי, זה באמת באמת אמיתי. העניין הוא ש... אנחנו כהורים, כשאנחנו לא מבינים מה קורה לילד, אז אנחנו הרבה פעמים נלחצים.
כן.
זה לגיטימי וטבעי לחלוטין, אבל עדיין יותר קל לנו להתמודד עם סיטואציה כשאנחנו יודעים מה הסיבה למה שקורה לילד.
נכון.
ואז אני יודעת גם איך לעזור לו.
נכון.
אבל כשהילד לא יודע להגיד לי מה מפריע לו, קשה לו לעשות את החיבור בין מה שקורה לו לגוף, לקוגניציה, לרגש, אלה דברים מאוד מורכבים, שלוקח זמן לדעת איך לעשות אותם, זו שפה שלמה. וכשאתה משקף לילד מה עובר עליו, אז לאט לאט הוא לומד להגיד את זה בעצמו, וזה חלק מהדברים שאני מאוד ממליצה לעשות. דברים קטנים, לוי שלי לא יכול לסבול שנכנסים לו מים לעיניים במקלחת. עכשיו, זה נורא תלוי באיך אני מגיבה. שמתי לב בהתחלה, כשעם המקלחות הוא היה ממש משתולל ובוכה ומנגב את העיניים בהיסטריה, ובהתחלה לא הבנתי מה, את יודעת, אפילו גם קצת נבהלתי קצת, לא... ועם הזמן אני לומדת שאני אומרת לו, בטון רגוע, מציקים לך עיניים, מציקים לך המים בעיניים, אתה רוצה שאני אנגב לך את העיניים? עכשיו, עצם השיח כבר יוצר איזשהו דילי באקטיביות שלי, נותן לו איזשהו רגע, לא יודעת אם להסתגל, אבל שזה לא יהיה הכי דרמטי.
קצת מורידה לו את
ה... קצת מורידה לו את העוצמה, ובסופו של דבר באמת מנגבת לו את העיניים, ואנחנו מצחיקה אותו, ואנחנו ממשיכים. כן, והוא נרגע. כל עוד זה אין השתוללות גדולה, אז אחרי הכל אני לא רוצה שהוא יסבול, אבל אני כן רוצה שהוא איפשהו לאט לאט גם יסתגל לדברים שהם לא נעימים, כי בחיים יש כל מיני דברים וסיטואציות שאנחנו פוגשים.
יש לא מעט, כן. עכשיו, זה באמת דברים שאפשר בטיפול ללמד את הילד ואת הגוף לבסט יותר טוב את החושים האלה?
חד משמעית. Okay. וזה מה שמחבר אותי לעולם התנועה, ואמרתי איזה מזל שרקדתי.
נכון.
אז מעבר לזה שמחול עד היום זו אהבה כל כך גדולה שלי, אני מבינה שזה ממש הציל אותי. זה עוזר לארגן את התפיסה המרחבית. וקורדינציה מורכבת, שזה גם מחדד את המוח, וגם מחקרים שלמים מדברים על זה, שכשאנחנו עושים תרגילים מורכבים עם הגוף, נוצרים קשרים חדשים במוח, זה מחדד אותו, זה מדייק אותו, זה עוזר לקשב וריכוז, זה בכלל עולם שלם שאפשר לדבר עליו שעות. זה מארגן, זה מבסט, זה עוזר גם לפרוק החוצה כל מיני תסכולים. התנועה זה אחת התרופות ואחת ההמלצות הראשונות שאני אומרת לכל הורה שמגיע אליי, אנחנו תכף נדבר על הקבוצות של הרגישויות,
כן.
לא, זה פחות משנה לי מהי הקבוצה אליה הילד כביכול משתייך, תנועה חייבת להיות שם.
טוב, זה אותו דבר גם אצלנו ברפואה סינית, אני יכולה להגיד לך שתנועה זה, אני חושבת זה הדבר הכי הכרחי, ליצירת זרימת תקינה בגוף של דם, של צ'י, של נוזלים, ברגע שאנחנו לא זזים מספיק, אנחנו נתקעים, ואז תלוי איפה כל אחד לפי, את יודעת, המקום החלש שלו, המקום החזק שלו, ואז אנחנו מזהים איזושהי תקיעות, ולצורך העניין בזה מטפלים גם בדיקור, אבל אני אומרת תמיד, זה לא מספיק לבוא פעם בשבוע להניע, את יודעת, את הבטן במחתים, תזוזו יותר, תניעו את עצמכם, וילדים חייבים תנועה, בדיוק כמו שהם צריכים אוכל, והם צריכים לישון, הם גם חייבים את התנועה הזאת.
חד משמעית.
אני מאוד מתחברת לדבר הזה, אני חושבת שחוסר תנועה, את יודעת, תוקע את הגוף, יוצר חוסר איזונים בכל מיני מקומים, מקומות בגוף, ואז כשאת כן זזה, ואת כן בתנועה טובה, את בעצם יוצרת תנועה נורא נעימה בגוף. אני מניחה שזה גם עוזר לחושים שלך להיות יותר מורגנים.
חד משמעית.
כי את מזרימה לכל אזור בגוף את התנועה.
חד משמעית. עכשיו, זה לא מספיק, רק, יכול להיות מצב שזה מספיק, אגב. אותם כן. ילדים שבאמת על המנעד הקל יותר כן. נקרא לזה, אז יכול להיות באמת שלהם זה יספיק, וחוג ואיזשהו כן. משהו קטן בבית יכול לתת את המענה. יש ילדים שבאמת יצטרכו יותר את, את הטיפול, mm-hmm. וזו עוד סיבה לזה שהעיקר העבודה, שלי בקליניקה היא בתנועה.
אוקיי.
כשאנחנו עובדים בתנועה, בעיקר עם ילדים, בחוויית משחק ובתנועה, אז אין לנו את המגננות שהתת מודע שם לנו כשאנחנו בשיח.
כן.
אם אני אשאל אותך משהו מאוד אישי, אז המגננות שלך יהיו מהתת מודע, כי זה התפקיד שלו בין היתר, לשמור עלינו.
כן.
מצד אחד. וכשאני עובד עם הגוף, הוא מספר לי את הסיפור כמו שהוא. ואני אתן דוגמה. תרגיל לכוח, זה יכול להיות פלנק, זה יכול להיות להחזיק משהו כבד, זה יכול להיות עם הידיים פרוסות לצדדים. תרגיל שמצריך איזשהו כוח מסתגל לאורך זמן.
כן.
ואותו ילד מבצע את התרגיל, ואז אני אומרת לו, אני רוצה שתחזיק ותשים לב לנשימה, ותשים לב מתי מתחיל להיות לך קשה, ורק תגיד לי מתחיל להיות קשה. ואז באמת כשמתחיל להיות קשה, אני אומרת לו, אוקיי, בוא ניקח עוד נשימה, בוא נחזיק עוד קצת, ועכשיו, בינך לבין עצמך, אתה לא חייב לשתף אותי מה עובר לך בראש, אבל תנסה לשים לב איזה מחשבות עולות לך כשקשה לך. וואי, שיגמר כבר, אני לא יכול, אני עומד להישבר, אני לא מסוגל, או עוד קצת, עוד קצת זה נגמר, אני יכול, אין עליי, אני אלוף. איזה משפטים אני אומר לעצמי?
אז את גם ממש עובדת להם גם על הקטע החשיבתי והמיינד.
והרגשי גם.
ולדבר לעצמך אחרת.
להעלות להם בכלל, קודם כל להעלות למודעות, גם את הרגישויות, מפריע לך שנוגעים בך ככה וככה, המכנס הזה והזה מציק פה ופה, הגרב ככה, קודם תכיר בכלל את המטריה של עצמך, וכן, גם בעבודה, איזה אמונות יש לך בראש, מה אתה אומר לעצמך, איזה רגשות עולים בך, יש כאלה ילדים שמגיעים אליי עם הערכה עצמית כל כך נמוכה, הם בטוחים שהם טיפשים, שהם לא מסוגלים.
כי זה מה שאולי הם גם שמעו, את יודעת.
כן, לפעמים
מחוסר
כן.
מחוסר הבנה. כי פשוט חשבו שהם אולי עצלנים, או לא רוצים לעשות דברים.
לפעמים
מחוסר
כן.
מחוסר הבנה שהם לא עושים את זה כי קשה להם.
כן, לפעמים זה באמת מהסביבה, דברים שהסביבה אומרת, אבל לפעמים אני חייבת להגיד שזה גירוי פנימי של הילד.
כן, מה שאתה אומר לעצמך.
כל ילד עם עולם פנימי משלו, אני לא חכם מספיק, זה פרשנויות הרי שאנחנו נותנים לעצמנו.
נכון.
ואז בכלל, כל הנושא הזה, חשוב גם את זה להדגיש, קושי בביסות חושי כשהוא מאובחן, הוא בא ביחד עם קושי בביסות רגשי. זו הסיבה שיש הרבה בכי. יש ממש מעגל פריקה, אם תרצי לדבר גם עליו. יש תסכולים, יש התפרצויות זעם, השתתחויות.
מה באמת, תסיעת אם כבר את נכנסת לעומק של זה, אז מה באמת הסוגים? כי אמרת שיש את אלה שהם בעודף ואלה שהם בחוסר, אז בואי תתני לנו ככה כמה דוגמאות לכל תחום כזה, ואז אולי גם קצת נבין איך אנחנו יודעים מה יש לילד שלנו.
אוקיי.
מה הוא יותר.
אז מבחינת המנעד, יש לנו את הרגישות יתר.
כן.
שם אנחנו רואים הרבה פעמים ילדים שקשה להם עם מגע ועם חיבוקים, כמובן כאן יש גם, זה סקאלה, זה מקל מאוד למורכב כן. יותר, אבל זה יכול להיות גם עד מצב שקשה לי להניח את היד ולכתוב, כי השולחן קר. והנה וואו. דוגמה למשהו שגורם לילד להימנע מכתיבה. ולא באמת כי קשה לו, כי יש משהו אחר מאחורי. אני יכולה להגיד לך שאני, אפרופו בלימודים שגיליתי את מה שגיליתי, כן. בין היתר עובדים גם על המוטוריקה העדינה, ועל ההחזקה הנכונה של העיפרון, ושמתי לב שכשאני כותבת, היד טיפונת באוויר.
באוויר.
ואמרתי, רגע, מה הסיפור? מה הולך כאן? זה הפתיע אותי, אפרופו מודעות, כן. שאנחנו מודעים לזה, אז, ואז כשהנחתי את היד, קלטתי שהקור של השולחן ממש ממש מפריע לי. לא רק הקור, גם החיכוך הזה, הרי כשכותבים אנחנו מתקדמים.
נכון.
החיכוך הזה ביד, עוד איכשהו כבן אדם בוגר, אני יכולה כבר לבסט את זה, ויש לי כלים להתמודד עם זה, אבל ילדים שזה ראשוני להם, בכיתות א' וכו', אלה דברים שלא תמיד אמורים בכלל נכון. מעלים על הדעת, שזה הקור של השולחן, mm-hmm. שאפשר למצוא לזה מיליון פתרונות אחרים.
אז יצירתיים. ברגישות יתר, אנחנו רואים יותר את המצב הזה של האימנויות, זאת אומרת, אני לא יכול שזה נוגע בי, לא יכול להריח, לא יכול לגעת, לא יכול לשמוע.
הכל יותר מדי.
הכל נורא חזק,
כן,
הכל נורא
בעוצמה
כזה.
בעוצמה מאוד מאוד גבוהה, ושמע, וכמו שאמרת, הריחות כן. והכל, במערכת החושים.
אוקיי.
חשוב לי להגיד כאן, בהקשר של מערכת וסטיבולרית והפרופריו שדיברנו מקודם, אז באמת נראה את הבחילות בנסיעות, ובאמת נראה אימנויות לעלות על קרוסלות ועל נדנדות, וכל מה שמצריך איזשהו ההצעה של
הגוף. אני אומרת לך, יש לי קושי בביסות
גדול.
אני לא יכולה לעלות על קרוסל, אני לא יכולה. הבת שלי אומרת לי, בואי בגן שעשועים, ואני באמת אחרי דקה כאילו זהו, גמרת אותי, אני חייבת לרדת.
אני עושה שם המאמץ בשביל הבן שלי.
גם אני, ממש, מאוד לאט, ממש, זה הקרוסל הכי איטית בגן.
ונשימה והתמקדות בנקודה מסוימת, אבל אני חייבת להגיד לך שאני כמעט לא רואה קרוסלות בגן
שעשועים. כן, התחילו להוריד את זה, נכון, בחדשים כבר
חבל.
כן, דווקא להפך. זה אמור לעבוד, דווקא זה אמור לשפר, אני
נכון,
חושבת למי שיש
נכון,
את הקושי.
נכון,
להתאמן
נכון.
על זה.
נכון.
על זה, ואולי טניס כזה, את יודעת, מין משחק כזה של עין חוזרת ועין, כאילו להסתכל אל החפץ הלא חזור. אז זה הרגישות יתר.
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
אוקיי, ויש את התת רגישות.
כן, התת רגישות זו קבוצה שנמצאת בקצה השני של המנעד.
כן.
שם אנחנו נראה את הילדים קצת יותר חולמניים, אפתיים קצת, כאילו שום דבר לא מגיע אליהם, שום דבר לא נוגע בהם. נראים חולמניים מאוד. אחר כך נדבר אם יהיה עוד זמן על החשיבות להבדיל את זה מ-ADHD או ADD, כל ההפרעות קשב וריכוז למיניהם.
כן, נכון, זה בטח מבלבל.
זה מאוד מבלבל, זה יכול להיראות דומה בתסמינים, כשזה בכלל לא זה, שזה בכלל באמת קושי בביסות חושי ולא הפרעת קשב לפי ההגדרה המדויקת שלה.
אוקיי.
אז אלה באמת הילדים בתת רגישות, אותם אנחנו נצטרך לעורר כל הזמן לפעולה, הם נראים עייפים יותר, מין שק תפוח אדמה שפשוט בכבדות שלו, מבחינה הזו של חוסר תזוזה, מין אדישות כזו באופן כללי לחיים.
נגיד כזה שאת אומרת להם, בוא תרים את הצעצוע, בוא תיקח, אז הם לא יוזמים את הפעולה, הם נורא כזה, תביאו לי.
צריך להזיז אותם ולהרים אותם לפעולה הרבה יותר. אבל בעיקר אנחנו נראה אותם גם, את יודעת, נופלים נחבלים, חתיכת בומבה, קמים כאילו כלום וממשיכים ללכת. הדברים הם מאוד עמומים, החושים שלהם צריכים גירוי מאוד חזק כדי שזה יגיע אליהם.
אז הם ממש קיצוניים, כאילו הם, אין להם בעיה ריחות, רעשים,
הם מבחינתם להפך אפילו לא שמים לב, אפרופו ריחות ורעשים, מזכיר לי את התקופה של הגמילה.
כן.
גמילה מחיתולים, אלה ילדים שיכולים להסתובב יום שלם עם תחתונים עם רטובים, עם קאקי, ולשחק וללכת ולחזור.
וואו, לעומת השניים.
לעומת השניים.
בטח גמילה שם זה חגיגה.
נכון.
אוי ואבוי, הקאקי נגע להם בגוף.
כן, ואיכסה וכל מיני כאלה.
טוב, אז יש לי מטופל כזה שחמוד, כשגמלו אותו מחיתולים, הוא הגיע למצב של עד פיסורה ממש.
אוי אוי אוי.
בגיל נורא קטן.
הימנעות.
הימנעות, כי הוא היה אומר לאמא שלו, הוא בכה שהוא לא רוצה לגעת בקקי, והוא לא רוצה שהוא לא לראות אותו ולא לגעת בו, ונורא לא רצה להבין שזה חלק מהגוף שלו עכשיו, שכאילו כן, הוא יוצא, כן. והוא פשוט נמנע, וזה היה ממש עבודה קשה שם, כי זה ממש היה לו קשה לעשות את ה-let go הזה.
כן, כאילו, זה גם הלכלוך הזה נורא כן. מגעיל אותם. גם כאן יש, אם את כבר מעלה את זה, יש מה לעשות בהקשר של מרקמים. Okay. עם ילדים כאלה אני אעבוד מאוד עם חשיפה לגואש בידיים, mm-hmm. ולחמר לעבודה כן, בידיים.
חול, דשא.
חול, גם אני אתלכלך, לא מספיק להגיד לא.
כן, הרבה... ברור.
לא דיברנו על זה, אבל קושי בביסות חושי הרבה פעמים הוא גנטי.
כן, רציתי לשאול אותך.
וזה מגיע הרבה פעמים מהאים. לא תמיד 100%, יש גם מהאבא, אבל...
דווקא מהאימא.
אבל הרבה מאוד פעמים מדברים על זה שזה מגיע מהאימא, או מחוויית לידה לא פשוטה. כל מיני וקומים למיניהם, התעקות בתעלת צוואר הרחם וכולי.
כן.
אז אם אני רוצה שהוא ייגמל ושיהיה לו קל להיחשף ולגעת במרקמים, אז אני צריכה גם להראות לו את הדוגמה.
אין ספק שזה חשוב. אין ספק. תראי, כשאני מדריכה בתזונה לילדים, אז הרבה פעמים אמהות אומרות לי, אני רוצה שהוא, את יודעת, יאכל לבד, ייגע, ירגיש את האוכל, אבל הן פריקיות של ניקיון, והן בעצמם עוברות אחרי כל דקה עם המגבונים על המגש ומגבונים על הידיים, ובוא ננגב לך את הפה. וזה חייב להיות שיתוף פעולה, זאת אומרת, שחרריית, אחרת הוא לא יכול לשחרר, אבל איך עושים את זה, זה כבר משהו אחר.
זה כבר משהו אחר.
כי זה קל להגיד את זה.
ברור, אין ספק שהם מציבים לנו מראה, ואחד הדברים הראשונים שאני אומרת בהקשר של איך להתמודד עם זה בבית, אז קודם כל אצלנו ההורים.
אוקיי, כנראה שהכל בסוף זה אנחנו.
אני לא יודעת אם הכל. אנחנו לא יכולים לקחת על עצמנו ב-100% את כל האחריות, אבל...
אבל אנחנו צריכים להוות מודל.
זה מעבר למודל, זה ברמה שכשאני עושה עבודה על עצמי, על משהו שאני נסערת, וכשאני פותרת עם עצמי דברים, ביחסים שלי עם עצמי, זה משפיע על כל בני הבית.
אין ספק.
זה ניכר.
דקלה הראל אמרה פה באחד הפודקאסטים שלי, ש... ברגע שנגיד אני נוסעת עם ילד באוטו, וקרה משהו, לא יודעת מה, מישהו חתך אותי, ואני מקללת וצורחת ומתעצבנת, ואחר כך נגיע הביתה, וקרה לילד שלי משהו שיצבן אותו, והוא יעשה את אותו דבר, ואני אגיד לו, מה זה? איך אתה מדבר? כאילו, תירגע, ולא מתנהגים ככה, אז היא אמרה, עם כל הכבוד, קודם כל, אני צריכה ללמוד לשלוט על עצמי, על הדרך שבה אני מראה לילד שלי. איך אני מגיבה כשקורה לי משהו שלא קל לי איתו? עכשיו, ברור, לא דיברנו על 100%, זה לא שכל פעם שיעצבנו אותי, אני אהיה כאילו, את יודעת, מחויכת, והכל בסדר.
ברור, זה גם לא תמיד צריך להיות ככה, נכון, אני מאוד בעד אותנטיות.
נכון, אבל אם אני מראה לילד שלי, לצורך העניין, אמא נורא עצבנית, שנורא מתחממת מהר, וקל לה, את יודעת, מכל דבר קטן אולי היא מקללת וצועקת, אז גם... אחר כך, כשאת באה אליו בטענות לצורך העניין, mm-hmm. ורואה אותו, צריך להבין שיש פה קשר. זה מה שצריך להבין.
כן,
מה
כן.
עושים עם זה? זה כבר כל
כבר
אחד
וידאו. כן.
אז יש לנו את האובר רגישות, אמרנו, זה יהיה דווקא יותר קל נראה לי להבחון, כי אנחנו נרגיש אותם כל הזמן, כאילו...
כן ולא, יש כאלה שזה מעניין, זה עולם שלם ומרתק, באמת אפשר להעמיק בו אינסוף, אבל רק כדי להשלים את המשפט, גם ברגישות יתר, כן. יהיו את אלה שהתלוננו בסוף, ויבקו, והכל יהיה באובר ומוצף ודרמטי וכזה, ויהיו גם את אלה שיחוו את הרגישות יתר, אבל מה שנקרא יורידו מסך. זה לפעמים, אני לא רוצה להגיד משהו שהוא נורא, את יודעת, חותך מגדרי, אבל הרבה פעמים אנחנו נראה את זה אצל בנים.
בנים.
כי תהיה גבר, תתמודד, מה, אל תפקה, כזה. אז הם כבר באיזשהו שלב מורידים מה שנקרא מסך, וסובלים בשקט בבפנים שלהם, ואז גם אותם אנחנו יכולים לפספס.
אוקיי. אז תת רגישות, אמרנו, היו יותר אפתיים, יותר דווקא כאלה שכלום לא מזיז להם, שכאילו צריך להעיר להם את החושים קצת.
מעבר לזה, גם יש כאלה שאת תדברי אליו, ונדמה שהוא לא מקשיב לך. הורים אומרים לי לפעמים, היא לא מקשיבה לי, היא מזלזלת בי, היא לא מתייחסת למה. אני צריך להגיד לה, 7 פעמים, זה לא ממקום, כשזה באמת מאובחן קושי בביסות חושי, זה לא ממקום של זלזול.
אוקיי.
ילדים הם לא, זה לא ברמות האלה.
הם לא מניפולטיביים, הם לא שקרנים, הם בסך הכל מנסים להתמודד עם דברים שהם בכלל לא יודעים מה הם.
תראי, גם שקר, אני קוראת מלא פוסטים בהקשר הזה, מזה מדריכת הורים מופלאה שאני עוקבת אחרי ההילה דוטן, אם יש אתם כבר, אז אם כבר פרגון אז עד הסוף, היא באמת מופלאה. והיא מדברת על השלב ההתפתחותי במוח של השקר, שזה בכלל משהו שהוא טבעי שקורה ואליו מתייחסים אחרת, אבל אנחנו כבר גולשות לנושאים אחרים.
אז יש לנו את שני הסוגים האלה ויש עוד סוג של...
נכון, יש את הסוג של המחפשים, זה נקרא. זה גם תת מחלקה בתת רגישות, רק שהם יהיו בעוררות. ואותם הכי מתייגים עם קשב וריכוז, מבלבול לפעמים.
אוקיי.
כי יש להם קוצים בטוסיק, והם צריכים כל הזמן לזוז, והם מחפשים לגעת בכל דבר, והם צריכים תבלינים חזקים באוכל, ואוהבים מוזיקה חזקה, ואוהבים להתגלגל ולהסתחרר, ומשגעים את כל מי שסביבם, הרבה פעמים בכן, אבל לא תמיד קל להכיל את זה.
אז הם בעצם סובלים מתת רגישות, אז הם בכוונה, אני אומרת במרכאות בכוונה, מעוררים את החושים שלהם.
מחפשים את הגירוי. כדי להרגיע את המערכת.
הם מנסים לאזן את עצמם.
כן.
פשוט לא, זה לא עד הסוף.
לא מותאם. באופן כללי הקושי בביסות חושי, אלה ילדים שמנסים להתמודד עם העולם, ולבסט, או להרגיע, או להגביר, כדי להתאים את עצמם לסביבה.
אוקיי. אז זה בעצם ויסות חוש, זה בעצם הקשיים שיש בויסות חושי. יש לנו תת פעילות, יש לנו עודף פעילות, יש לנו אלה שהם באמצע שם איפשהו.
מחפשים.
דיברנו על זה שזה יכול להיות גנטי, דיברנו על זה שזה בערך מגיל 3, זה התקופה להתחיל ככה לעשות איזשהם מבחונים, שהטיפול לצורך העניין בשיטת אלבם שאת מטפלת דרכה, זה בעיקר גם בתנועה ועניין רגשי, ואיזושהי עבודה אחד על אחד עם הילד, את והוא עושים איזושהי עבודה ביחד.
בשיתוף פעולה של ההורים.
כן, כמובן.
חשוב לי להגיד שאני משלבת הרבה מאוד עבודה במגע.
אוקיי, זה מאוד חשוב.
זה מאוד משמעותי, גם בטח. התנועה וגם המגע עם ילדים עם קושי בביסות חושי, גם עם העבודה הרגשית, גם עם העבודה הקוגניטיבית, זה איזושהי מעטפת שנוגעת בכל הרבדים, והמגע, לרגישות יתר ייתן מענה אחד,
כן.
לתת רגישות ייתן מענה אחר, ולמחפשים ייתן מענה אחר. אוקיי. עכשיו, זה גם נורא מותאם לכל ילד.
כן.
אם לצורך העניין אנחנו נדבר ככה על איך באמת מטפלים בקושי בביסות חושי, אז, ואת יודעת, בדיוק ילדתי על זה פוסט, הרבה פעמים שואלים אותי, מה אני עושה כשהוא רב איתי ומשתולל איתי כל בוקר על הגרביים ועל הנעליים ועל ה... וזה מובן לי.
כן.
מובן לי הצורך הזה, בתני לי את הלחיצת כפתור הזאת שאני יודע מה, ככה הוא עושה, אז אני עושה ככה. זה ממש מגיע ממקום, כן. מצד שני, דיברנו את ואני כאן לפני שהתחלנו את השיחה, על זה שגם עם כאב ראש, כל אחד מאיתנו מתמודד אחרת.
כן.
יהיו את אלה שילכו לים, ינשמו אוויר, ישנו שנת צהריים טובה, יאכלו טוב, ישתו מים, ואז אולי יקחו אקמול. יהיו את אלה שמיד יתחילו עם נורופן וכדורים וכולי. כל אחד עובד אחרת, כל אחד מגיב אחרת, ואני אפילו אגיד יותר מזה. לך ולי יכולה להיות רגישות יתר באותו חוש, את תהיי מוכנה ללבוש רק טייצים, ואני אהיה מוכנה ללבוש רק ג'ינסים.
כן.
זאת אומרת שזה אותה קטגוריה, כל אחד מגיב אחרת.
וגם
אחד...
הטיפול בנוי יהיה שונה.
בדיוק.
זה מאוד מתאים לרפואה שלנו, שאנחנו אומרים, אוקיי, את תבוא עם אסמה, הילד השני יבוא עם אסמה, והרביעי, כל אחד מכם יקבל כנראה פורמולה שונה, נקודות דיקור לצורך העניין יכולות להיות שונות. אולי התזונה אצלך היא לא מאוד קריטית, כי הגוף שלך לא מייצר הרבה לך, ואני אגיד לך, תשמעי, לא נראה שאת חייבת לעשות שינוי, אבל הילד השני מגיע מפוצץ לך, ואין ברירה, צריך להוריד מוצרי חלב וכולי וכולי. אז זה מאוד נכון, ואני חושבת שהעולם אגב הולך לרפואה מותאמת אישית, גם ברפואה המערבית, גם הרפואה הקונבנציונלית. הרעיון הוא להתאים לכל אחד את הטיפול שנכון לו. בעתיד זה גם יהיה ממש ברמת ה-DNA את יודעת, אתה,
כן, כל
אחד,
לשם.
בדיוק, כל אחד יקבל טיפול שמותאם לגוף שלו, ספציפית, לגנטיקה שלו, וזה יהיה באמת מדהים. ההבנה הזאת שלא כולנו הם אותו דבר בדיוק, גם אם אנחנו סובלים מאותו סימפטום, כי כן. את יודעת, אני חייתי חיים אחרים ממך, רגשית, נפשית, אני אוכלת אחרת, נכון,
אחרת.
אנחנו זזות אחרת, אני קמה לחיים אחרים ממך, אני חיה במקום אחר ממך, וזה לא אותו טיפול, אבל כשאת מטפלת, את מטפלת באופן מותאם אישית.
מותאם אישית, גם לבחון. כן, זה מתחיל משאלון, ההורים ממלאים שאלון, אחר כך אני פוגשת אותם ומוציאה מתוך השאלון את כל מה שצריך, מה שאני רוצה להרחיב ולהעמיק עוד. הרבה פעמים אני משלבת תצפיות בבית של הילד, כי לקליניקה הוא מגיע הרבה פעמים הרבה יותר ארוז ומנומס וחמודים. אז גם כשאני מגיעה לבית, הוא יכול להתנהג טיפה אחרת, אבל עדיין זו הסביבה הטבעית, ואני משלבת לפעמים גם תצפיות בבית. ואז אנחנו מתחילים באמת התהליך האבחון בקליניקה, שמבחינתי אני פורסת אותו על כמה מפגשים, כי אני לא רוצה להעמיס מדי על הילד, אבל מאוד מהר אני מדברת על הקושי בביסות חושי. ואני משתפת שלי יש כזה, ושגדלתי כילדה כזו.
זה כבר
עוזר. מוריד להם. נכון. אני זוכרת את הרגע הזה שאמרתי, וואי, יואו, אם הייתי יודעת את זה לפני, כן. באמת, זה היה לא פשוט. אז להוריד להם את מפלס הלחץ, ותוך כדי הטיפולים גם יש פגישות עם ההורים מן הסתם פעם בחודש, והדרכה גם לבית, ומה לעשות נכון בבית. ואני אשמח גם לתת כמה טיפים באמת על מה אפשר בכלל לעשות בבית.
מעולה.
לפני שאנחנו רצים לטיפול. אז כמו שאמרתי, קודם כל, לדבר על זה. יש משפחות שאני ממש מבקשת מהן. סליחה, שבו כל המשפחה, תפכו את זה לשיח כליל, כליל, אני מדגישה, זה לא צריך להיות איזה עננה שחורה מעל הילד.
תשמע, יש לך משהו לא דרמטי.
כן, לא דרמטי. תשמע, שמעתי שיש דבר כזה עם רגישויות בחושים, משהו נורא כללי.
כן.
הרבה פעמים, ואז אפשר לתת דוגמאות שהן דומות למה שהילד חווה. אם אחד ההורים מזהה את זה אצלו, לתת דוגמאות גם מעצמו. אני יכולה להגיד לך, עליי, לימור, שאני לא יכולה ללכת עם גרביים שלא מתוחות עד למעלה. אם הן לא מתוחות עד למעלה, אני אשב פה ואנחנו נדבר, וכל מה שיטריד אותי זה הקמת הקטן הזה בגרב,
כן.
והקשב וריכוז ילך למקום אחר, אפרופו אבחונים שצריך איזה. אז באמת לדבר את השיח, לפתוח את זה הכי פתוח שאפשר, ובעיקר לבוא ממקום מתעניין וסקרן אל הילד. אני אתן לך דוגמה ממטופלת שהגיעה אליי והייתה תקופה לא פשוטה, וההורים שלה עשו דרך, אני חושבת שזה ההורים בין המשתפים ביותר פעולה ש...
זה כיף שהיו. זה שהוא מגיע.
וואו, באמת, אין דברים כאלה. לאמא היה נורא קשה לסמוך, וזה יצר איזשהו לופ, כי הילדה הרגישה שלאמא קשה לסמוך. מצד שני, הילדה משתוללת, מתפרעת ומפגינה... מצבים של כאילו חוסר אחריות, שזה באמת לא נובע משם, אבל זה יצטייר ככה. כן. בכל אופן, היא סיפרה לי שהן רבות המון על זה שהילדה יוצאת, נכנסת לשירותים, יוצאת ולא מוכנה לשטוף ידיים. ויש להם ריבים על זה בלי סוף, כי יוצאים מהשירותים, שוטפים ידיים, מה זאת אומרת? היגיינה אישית מאוד...
נכון.
כהורה מאוד טריוויאלי. אמרתי לה, שאלת אותה למה? באמת, פשוט... אבל לא ממקום של לחשברי, תנסי למצוא את הרגע הזה שאת רגועה ונינוחה. יפה שלי, למה קשה לך לשטוף ידיים? ואז השיח הוא אחר. ואז היא גילתה שהילדה רוצה כל כך כבר לחזור למשחק ושקשה לה להפק את זה, היא רוצה כבר להתקדם וזה מציק לה להתעכב.
כן.
אז הם החליטו שהם קונות בקבוק אלכוג'ל, שמו אותו בשירותים, אם את רוצה סבון מגניב. על האמא זה היה מקובל, הילדה השתמשה באלכוג'ל, כל הבית נרגע סביב הסיפור של לשטוף ידיים אחרי השירותים. לפעמים אלה דברים שהם כביכול קטנים ופשוטים.
נכון.
ואנחנו, ועוד פעם, אני האחרונה להעביר ביקורת על איזשהו הורה. הורות ברור. בעיקר היום היא מאתגרת מאוד. נכון. והיא מביאה אותנו לקצוות כהורים. זה לא פשוט. אבל בתוך הרוטינה והשגרה והריצות וזה, תעשו רגע עצירה. אלה הילדים שלכם, הם יקרים לכם יותר מהכל. תשאלו. תתעניינו, למה חשוב לך שהאורז יהיה בצלחת מסוימת והרוטב בצלחת אחרת? למה חשוב לך ללכת עם הנעל הזאת? עכשיו, גם המקום המתעניין פותח שיח פתוח. הילד רואה שיש מקום לשתף.
כן.
ועוד דבר, זה מעלה לעצמו למודעות את מה מפריע לי. וואלה, אני עכשיו שם לב דרך השיח עם אמא שמפריע לי. אני צורח ובוכה כל בוקר בגלל הגרב.
כן.
אז יהיה גם לילד יותר קל כביכול לבוא לקראת ההורה, במציאת
לעבוד
הפתרון.
על זה. כן,
כן, לעבוד על זה.
אוקיי.
חד משמעית.
אז את אומרת בעצם שיש הרבה דברים קטנים שאפשר לעשות, צעדים קטנים, בשביל ליצור סביבה קצת יותר נוחה, כי סך הכל, גם אם נעבוד עם הילד נניח על המון דברים בטיפול, ונבוא ונעשה דרך, עדיין יש את היום-יום, וצריך שיהיה סביר ונעים לכולם, ואולי יש מקומות שההורה באמת יכול להתפשר, אני אומרת במרכאות, והילד ילמד גם, ולהגיע לאיזה אמצע כזה, לא הכל יהיה 100%, הילד שלי לא ממחר, נגיד, לא יודעת מה, יתפלש בבוץ ויגיד איזה כיף לי, אבל לפחות אולי הוא יהיה מוכן, אולי ננסה לראות איך הוא יכול לעשות את זה, וליצור איזושהי דרך באמת נעימה, כי סך הכל זה צעדים קטנים.
נכון.
אף דרך לא נעשית, אין חיה כזאת, לא באף מחלה ולא באף דבר, שמגיעים לטיפול, ואחרי 6 טיפולים יוצאים, והחיים חזרו להיות מושלמים. אין, זה לא קורה.
זה לא קורה.
אני מניחה שילד כזה צריך לעבוד כל חייו. באיזשהו אופן.
באיזשהו אופן, כן. תראי, אני היום אדם בוגר, אני כבר אימא בעצמי, ואני יכולה להגיד לך שכן, יש לי המון כלים, שאם היו לי כשהייתי ילדה, היה לי משמעותית הרבה יותר קל.
בדיוק, זה ליצור את הנוחות הזאת.
ועדיין, יש רגעים לא פשוטים. אני נכנסת לאוטו של בעלי, והוא אוהב לשמוע בווליום עצום, מאוד מאוד גבוה.
את מקניעה
ופתאום. ואני ההפך הגמור. כן. מה עושים? זה מכניס אתגרים. אז יש שניות שאני, תדע, אני אקח אוויר, נרגע, ננסה להסתגל לסיטואציה. אם זה יהיה לי נוראי, אז אני ממש אבקש להנמיך, ואנחנו מוצאים כבר את הדרך.
כן.
אבל כשהשיח פתוח והתקשורת בבית היא ממקום של, אני אבוא לקראתך, ואתה תעשה את המאמץ, ועל זה אני רוצה עוד מעט להגיד משפט מאוד מאוד חשוב, אז החוויה נתפסת אחרת, ולזה התכוונתי שאמרתי, כשאנחנו הורים עושים את הסוויץ' הקטן הזה בראש, זה קשה לעשות אותו.
כן.
אבל כשאנחנו מצליחים לעשות אותו, המקום המכיל מגיע אחרת, וגם אני לומדת את הילד שלי. אז אני יודעת שהגרב הספציפית הכחולה מציקה לו ברמות שהוא צורח, אז אני אתחיל עם גרביים אחרות, וכשהוא נינוח, אני אנסה בערב, אני, תדעת, כשהוא רגוע אחרי מקלחת, אציע לו לנסות את הגרב כדי בכל זאת
כן.
לחשוף, כדי בכל זאת לגרום לגירוי והסתגלות בסופו של דבר.
כן, כל למידה בעצם עם ילדים לא יכולה לעשות שהם עייפים או רעבים, זה חשוב לעשות את זה בצורה רגועה.
או כשאנחנו בלחץ של זמן לצאת לעבודה.
כן, זה פחות הזמן המתאים.
כן, כן. רק משפט לגבי הנושא הזה, זה מאוד חשוב להבחן, וזה מוריד את מפלס הלחץ, וזה גורם לי להירגע כשאני עם הקושי.
כן.
מצד שני, צריך לראות, יש מטופלים שהגיעו אליי ואומרים, טוב, אני לא יכול, יש לי קושי בביסוד חושי, אני לא יכול לעשות את זה. אז צריך גם להיזהר מהחותמות האלה, ולהביא את הילד למצב של אוקיי, יש קושי, אני איתך, יד ביד. יחד עם זאת, בוא תראה איך אתה עושה את המאמץ, במקומות שזה יהיה too much, אנחנו עוצרים,
כן.
ואני איתך יד ביד. כן, כן לגרות, כן, כי אחרת אנחנו עוד פעם רואים את ההימנויות האלה, והרשימה נכון. הולכת וגדלה.
נכון. וואו, מרתק. אני עכשיו יום. אומרת לעצמי, אני חושבת שיש לי קושי בביסוד חושי, אני חושבת שלאיש, את יודעת, יש את התת, את האובר, את הזה, אני חושבת גם בעלי, הוא ממש רגיש למגע, נגיד, של
בגדים. בוודאי, אנחנו כולנו, רואים את זה.
כולנו כנראה, יש לנו משהו, אבל כמו שאת אומרת, המינונים הם נורמליים ותקינים, אז זה בסדר, אבל כן. אני חושבת על ילדים שבאמת המינון שם הוא לא תקין, זה יכול להיות סבל מאוד גדול, ואני חושבת שזה נורא חשוב שהגעת להעלות את המודעות הזו, כי זה כאילו מין דברים שאנחנו יכולים להגיד לעצמנו, בסדר, הוא כזה. ואז הוא סובל, ואנחנו סובלים, ואתם יודעים, אנחנו הרבה פעמים, הורים אומרים לי, תשמעי, כל הדברים החדשים האלה, החינוך הזה, והחינוך הזה, והשיטות, והדיקור, ו...
מבלבל.
אז אומרים גם כאילו, מה, למה אנחנו גדלנו ב... את יודעת, הכי כזה בפשטות, ואנחנו בסדר, והיינו בסדר, ואני אומרת...
אני שומעת את זה מהסבתות הרבה,
מהסבתות. האמת. ואני אומרת, קודם כל, מה זה בסדר, אני לא יודעת. ודבר שני, גם, נכון, יכול להיות שהיינו בסדר, אבל אם היו נותנים לנו איזשהו כלי, והיה לנו קצת יותר קל בחיים, אז אם אנחנו יכולים ליצור לילד שלנו, את יודעת, חיים טיפה יותר נוחים, אז למה שלא נעשה את זה? גם אם סבתא שלי לא ידעה מה זה שיטת אלבאום,
כן.
ומבחינתה אפשר לתת לילד לפקוט גם בצרכות חצי שעה עם הגרב מקופלת, אני אומרת, אולי אפשר אחרת.
לגמרי.
אז למה להתמקד במה שהיה, אבל להתמקד במה שיש לנו היום, זה כמו שאת ההורים שלנו גדלו בלי אייפון, בלי טלפון, אתה יודע, אני רגילה להגיד אייפון, בלי טלפון נייד. אז הם יכולים להגיד, מי צריך את זה? למה צריך את זה? גדלנו סבבה.
נכון.
אבל בואי, כמה דברים טובים זה הביא לנו,
בטח.
והחיים התקדמו, אין מה לעשות, אנחנו כבר לא במקום שהיינו, אנחנו עם הפנים קדימה, והילדים שלנו, בייחוד בעולם המודרני,
הם לא אותם ילדים.
הם לא אותם ילדים. ואחד משמעית, ילד עם קושי בביסוד חושי היום, שצריך גם לקחת טלפון ליד, ויש לו שם אינטרנט, ווואטסאפ, ופייסבוק, ומיילים, ואת יודעת, תוך כדי הוא, גם שואלים אותו שאלות, והוא צריך לענות, זה קושי נורא גדול.
גירויים אין סוף.
זה לא היה את זה פעם.
אני חייבת להוסיף על זה גם, בהקשר לזה שאמרת ששנתיים אנחנו, בשנתיים האחרונות יותר שומעים ורואים את זה, ונדמה שכל ילד רץ לאבחון,
כן, וכולם יש להם הפרעות קשב.
כן, כולם צריכים אבחונים וכדורים וטיפולים.
נכון.
ויש אמהות אפילו שאומרות לי, את הילדים שלי אני לא לוקחת, ואני מרגישה לא בסדר, כי כולם סביבי לוקחים להם טיפול. אז החיים הם אחרים, הילדים הם לא אותם ילדים, והצרכים שלהם אחרים מהצרכים שהיו לנו, וגם הטכנולוגיה והישיבה המרובה, זה משהו שלא היה פעם.
כן, זה מאוד מקשה.
אנחנו היינו משחקים בלבנות מחנה,
נכון.
וקלאס, וגומי.
היינו רוב היום בחוץ גם.
היינו בחוץ, וזה משכלל את המערכת הווסטיבולרית, ואת המערכת התחושה העמוקה שדיברנו עליו, והמרחב התפיסתי. זה עולם שלם, היה שם תנועה בתוך היום-יום, את יודעת, וגם מעבר לזה, אמהות היו מרימות שקים של כביסות, הולכות, מחבסות, תולות, הכל היה פיזי. גם אם את אמא בבית ולא אבא שהולך לעשות הנדימן דברים מורכבים, אבל התנועה הייתה הרבה יותר שגורה ביום-יום מאשר היום.
זה עולם אחר, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו לעולם הזה, והילדים שלנו גם יגדלו, את יודעת, עוד 20 שנה, אני לא יודעת מה יקרה פה מבחינה טכנולוגית, אז עדיף שנכין אותם היום עם כמה שיותר כלים, כי יש מצב שהם, לא יודעת מה, יהיו אפליקציות בתוך הראש שלנו, אני כבר לא יודעת.
כן, לגמרי.
לימורי, תודה רבה שבאת לי כאן.
תודה שהזמנת אותי.
באמת הסברת בצורה נורא ברורה, אני חושבת שכל אחד שהקשיב יכול באמת להבין, זה מה שחשוב.
יופי, כיף לשמוע.
כן, ואני מאמינה שבזכות זה הרבה אנשים יפנו, את יודעת, ויבדקו את זה, ואז ילדים יקבלו איזשהו
מענה.
כלי חדש שיוכל לעזור להם. אגב, איפה באמת אפשר למצוא אותך?
אני בפייסבוק ובאינסטגרם.
לימור?
בעברית בפייסבוק, לימור זכר דהן. ויסות חושי באמצעות תנועה. גם באינסטגרם אני מופיעה.
נשים גם לינק האמתי כאן בפודקאסט, אז מי שירצה יוכל גם להקליק, ואני מניחה גם לפנות אלייך ולשאול ולהתייעץ.
באהבה גדולה. אני גם מעבירה סדנאות להורים. כדי לתת באמת כלים ליישם בבית. מעבר לטיפולים של אחד על אחד.
אוקיי, אז נשים כאן לינק גם לסדנה וגם לדפים שאפשר למצוא אותך שם, ואני יודעת שאת גם נותנת הרבה תוכן בדפים שלך, אז אני ממליצה לעקוב.
תודה.
וטוב, אני מקווה שכל מי שהזין לנו יוכל לעזר אפילו בקצת ממה שאמרנו היום, ונתנו לו איזשהו טיפ קטן.
ופתח.
בדיוק, פתח לדרך הזאת. אז באמת תודה רבה לך.
תודה, מעייני.
ותודה לכם המאזינים שלי, שהקשבתם לעוד פרק בפודקאסט שלי, נשים מדברות עם מעיין רוגק וסלר. אני מזמינה אתכם להיכנס לדף הפייסבוק שלי והאינסטגרם, רפואה טבעית בעולם החדש. שם אני מעלה מדי שבוע תכנים חינמים לחלוטין בכל התחומים שקשורים לבריאות, הורות, נשים, זוגיות, ילדים, תזונה וכל מה שרק תרצו. אז תפנו אליי, תכתבו לי, ואם יש נושאים נוספים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, תרשמו לי, ואני מבטיחה לחזור. תודה.